אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של 102 תל אביב. הדודים מאמריקה עם שירה רודרמן.
שלום מאזינים ומאזינות, כאן שירה רודרמן בפודקאסט הדודים מאמריקה, הפודקאסט של קרן משפחת רודרמן ורדיו תל אביב. בכל פרק נעסוק בסיפור המרתק של הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית, דרך שיחות עומק עם דמויות מובילות מעולמות התרבות, כלכלה, תקשורת, חברה ועוד. והיום אנחנו מארחים אורח יקר, חבר אישי, אודי מוקדי, מנכ"ל ומייסד סייבר ארק. כדאי רק לגילוי הנאות, כמו שאמרתי, להגיד, אני ואודי מכירים, ואני באמת מתרגשת לארח אותך בפודקאסט שלנו, שנקרא דודים מאמריקה, אז שלום אודי.
ממש כיף, והצלחנו לעשות את זה.
הצלחנו לעשות את זה. האמת שכנראה ששיחה איתך היא שיחה שתעניין כל בן אדם באשר הוא, כי עשית מה שנקרא את מה שכולם חולמים, וכנראה אנחנו ככה, למי שלא ידע, עוד רגע ילמד ויבין איתנו, אבל באמת הצלחת את החלום הגדול. אבל לפני שנגיע להצלחה הגדולה, יש את הסיפור הגדול, שבעיניי עושה את, לא רק את סייברארק, את אודי, מה שהוא. ואני רוצה רגע להתחיל איתך, בחור ישראלי, גדל בישראל, צבא, אוניברסיטה, והיום בעצם מחזיק זהות כפולה, ישראלי-אמריקאי. ספר לנו רגע על המסלול שלך.
לגמרי, אני אתחיל בסוף, אני אצחיק כבר את המאזינים, שבבחינתי זה לא היה חלום למצוא את סייבר ארק. בעצם החלום שלי היה שהיא תהיה חברה גדולה בינלאומית, והיא הייתה, זה משש שנים, אבל זה לא היה הגשמת חלום, אני מאוד גאה במסלול, אבל הייתי עוד יותר גאה אם היינו נשארים חברה עצמאית.
זה הרגע שהמאזינים אומרים, מה, הוא רציני? מה, הוא נורמלי? איך הוא אומר כזה דבר? אבל כי כולם חולמים על למכור, והנה אתה בא ואומר, אתה העסקה השנייה הגדולה בהיסטוריה של ההייטק הישראלי, בין הגדולות בעולם, שרק נבין רגע את הסיטואציה, 25 מיליארד דולר, בתקופת מלחמה, שבה כולם מרגישים מרוסקים ומתרסקים, ואתה מביא לנו חדשות טובות, גאווה שהלב מתפוצץ בגאווה ישראלית ויהודית, והנה אתה מתחיל ואומר, החלום לא היה למכור.
החדשות טובות, והכי הרבה בגלל באמת עשינו למותג הישראלי בסייבר, היינו חלק מלבנות את זה כמותג בינלאומי, אבל אני חושב שמשלב מאוד מוקדם, לא היה לי את החלום הזה של אקזיט וחגיגה על חוף הים. אתה רואה חברות נמכרות, רצים, חוגגים על חוף הים, בונים פירמידה כזאת, ואז כולם דביקים, למחרת הכל נגמר. רציתי חברת גדולה והצלחנו ב-26 שנים של בנייה, אבל גם היינו ממשיכים. אם לא היינו חברה ציבורית שצריכה להקשיב, כשחברה ציבורית פונה אליה ומציעה מחיר כזה גדול.
פשוט מדהים, זה באמת מדהים, אודי. ואיך עושים את המסלול? איך באמת מישהו ישראלי נורמטיבי גדל במדינת ישראל מוצא את עצמו באחת העסקאות הגדולות של העולם?
כן, אז שאלת גם על המסע לארצות הברית, אז בעצם כל, כמו שאומרים, עקב בצד אגודל, הקמנו את החברה בשנת 99, לא היה כל כך אפילו שוק סייבר, קראו לזה הבטחת מידע, היו אולי 5 חברות ישראליות בתחום, היום יש כמובן אקוסיסטם שלם, והרעיון היה בעצם לשרוד בכלל, וכשעברנו לארצות הברית זה בעצם בגלל התרחבות, שחלטנו, אוקיי, הולכים אחרי השוק האמריקאי, ואני זוכר שאפילו אמרתי לי, עשיתי כזה חישוב מהיר, יש לנו לחברה כסף לשנה, אני אגיד לה שנוסעים לשנתיים. עם איזה מקדם כזה. וכמובן, מסע קצת במדבר, ומציאת שוק ובניית שוק, קטגוריה חדשה בעולם הבטחת המידע, ובאמת עבודה קשה מאוד, והגענו למצב שהפכה לחברה יציבה, בסופו של דבר הנפקה בנאסדק ב-2014, כאילו הבאתי כזה מין יפה להראות, זאת נקודת הגאווה הגדולה, התחלנו להיסחר ב-2014 בנאסדק, ומשם המשך פנייה ותמיכה.
אז איך עושים, אז אני ככה מסתכלת ואני אומרת, השיחות שלנו, אנחנו מדברים המון, אני ואתה, ואני אומרת, הזהות שלך, של אודי, היא זהות ישראלית, אמריקאית, האם יש רגעים שאתה בוחר באיזה זהות? האם היא זהות בקונפליקט לעתים?
אני חושב שבשנים הראשונות לגמרי הרגשתי ישראלי שחי בארצות הברית עם איזושהי שליחות זמנית. עם הזמן אתה נהיה מעורה בקהילה, בהתחלה יותר קהילה עתקית, ומתחילה להתגבש מין זהות כזאת שאתה גם לגמרי, גם אמריקאים תחתים אליך כאל מקומי, זה בהתחלה מפתיע. ואז לאחר מתגבשת באמת הזהות הכפולה הזאת שאתה גאה להיות הישראלי שבונה חברה ומעסיק אמריקאים גם. הם נורא אוהבים את זה, כמו creating jobs, creating jobs, אתה עושה את זה. ואתה מעסיק גם אמריקאים, ומצד שני חוזר לארץ, המרכז פיתוח שלנו וכתבת ענק בארץ, וכל הזמן חיבור חזק לישראל.
יש הבדלים, אודי? בין להעסיק ישראלים ללהעסיק אמריקאים, בין אם לעבוד עם שותפים ישראלים לשותפים אמריקאים.
וואו, אני חושב שכמעט על כל נושא אפשר לכתוב ספר, אבל הבדלים מדהימים ולא שחור ולבן. מצד אחד, הישראלים כמובן זה נורא כיף, חרוטים ועובדים לתוך הלילה סביב השעון ונורא אוהבים להסתער על בעיות. אתה בא, מעסיקן אמריקאים, במשרד, בחמש בערב נתקים לי לחדר, אומרים Have a good night. אני אומר, מה good night? חמש בערב. ואני חושב שהם לא עבדו מספיק, אבל זה לא נכון. הם היו חרוצים כל היום, פחות הפסקות קפה, פחות פתיחות מסדרון. אז הייתי אומר שהם אמריקאים מאוד חרוצים, וישראלים, שילוב של חרוצים וגם יודעים לפתור בעיות גדולות, ולהסתער על בעיות. שילוב מאוד טוב. ואני חושב שהצלחנו, בגלל זה אני אומר שאפשר לכתוב את הספר, הצלחנו להדביק את שני הצדדים. היינו פה גם מספיק מעט מאוד ישראלים בתוך משרד אמריקאי, וגם קשר חזק בין האמריקאים לצוות בישראל, שכולם הבינו קצת את התרבות הישראלית, תרבות המונחת משימה. הדבקנו אותם בזה, והם הדביקו אותנו בחריצות היעילה.
מעניין. האמת, כן. לראות את ה... לשמוע ממך את השוני, שבאמת ניתן כן. להדביק אחד את השני.
כן, ואני חושב שבסך הכל, כל בני אדם מתחברים אם יש להם תחושת משימה. וגשתי הרבה פעמים צימאון אצל העובד האמריקאי, הם לא שירתו בצבא, החיים היו די דבש, פתאום דווקא בשוק הבטחת המידע, אתה מחבר אותם לבעיות מאוד מהותיות. בנקים גדולים, חברות ביטוח, חברות תעופה זה לקוחות שלנו, ואתה מונע מהם מלהיפרץ, או מונע מפריצת סייבר להפוך למשהו אקוטי, והם רואים שאנחנו מאוד מונחי משימה, והם התחברו לזה. מאוד יפה.
אז אנחנו מדברים על הזהות הישראלית ועל הזהות האמריקאית, האם לזהות היהודית יש פה בכלל מקום בתוך כל הסיפור הזה?
ברמה העסקית, אני הרגשתי תמיד, שבאיזשהו מעגל שני תמיד רומזים לי, היי ותדע שאני גם יהודי בחלק מהעובדים, שבשבילהם זה היה עוד איזה, לא הסקנו לפי זה, אבל אם מישהו גם בצוות יהודי הוא ניגש ואמר, תמיד חלמתי לעבוד בחברה ישראלית, או ההורים שלי נורא גאים שאני עובד בחברה ישראלית.
איזה מרגש לשמוע, גם לי, יש לי צ'ילס עכשיו.
כן, לא ידעתי את זה. וזורקים איזה מילה של יהודים, עם ישראל חי או משהו כזה. ובמעגל שני, זה בתוך החברה, במעגל שני, בקהילה יהודית, אנחנו כאן בבוסטון, בקהילה יהודית גם מדי פעם בכנסים ובמפגשים, איזה גאווה כזאת שאתם חברה ישראלית. אז אני חושב שהם רוצים לראות את הטוב שבא מישראל, וזה יצג את זה בכלל.
ממש מעניין, אתה חי על הציר, ובכל זאת אומרת, גם מגדל משפחה בארצות הברית, והאם אתה רואה הבדל בין העולם העסקי, שהוא עולם מאוד מאוד מוגדר, שבסוף יש בו תן וכך תוצאות, לבין העולם הפרטי שלך, שבו הסיפור אולי היהודי, הישראלי, מרגיש אחרת, פתאום אתה מגדל ילדים שהם בעצם אמריקאים והם לא ישראלים, איך החוויה הזאת מתיישבת?
כן, אני חושב שלא הייתי מוכן לזה מספיק, לא היינו מוכנים לזה מספיק, במיוחד עם הרעיון הזה שנוסעים לרק של השנתיים להתמסמס, והייתי צריך איכשהו לג'נגל את זה בהמשך. הבנו באיזשהו שלב, אשתי ואני, שחייבים לשמר את הזהות הישראלית, חלק מזה זה המפגשים והנסיעות לארץ עם המשפחה, וחלק מזה זה החופה העברית. אני זוכר שהיינו פה בביקור קצר עוד רק כשהגענו, וראינו משפחה שהייתה פה רק שנה, וההורים ישראלים והילדים נולדו בארץ, אבל עונים להם באנגלית, והם רק היו פה שנה, היו בארצות הברית שנה, והילדים כבר עונים להם באנגלית, וההורים מדברים עליהם בעברית. והחלטנו שתנו חוק בבית, עברית. עברית שפת המקום. אז היינו צריכים לאכוף את זה כל השנים, הם חוזרים מהבית ספר מתלהבים, מדברים באנגלית, אנחנו עונים להם בעברית ומכריחים אותם להסביר בעברית. אז בעצם עבדנו על שימור הזהות הזאת, קצת יותר קל כשהם יודעים שאבא מייצג בחברה ישראלית, כל הזמן תנועה של עובדים ואורחים וחיבור ישראלי תמידי. אז קצת היה לנו יתרון.
אני אעיד שהצלחת במשימה. הילדים שלך דברי עברית, אבל מה שאתה בעצם אומר, שלרוב הציבור זה נשמע אולי כביג דיל, זה ממש כמו שאמרת, צריך לעבוד בזה. צריך להתעסק בזה, כדי שהילדים שלך יגדלו עם הזהות שאנחנו רוצים.
אחרת זה הולך לאיבוד.
אחרת זה הולך לאיבוד. וזה סיפור מאוד חשוב. מעניין אותי רגע בשילובים האלה, שבתפר, אנחנו מדברים בעצם על משולש כזה של מצד אחד זהות ישראלית, זהות אמריקאית, זהות יהודית, מצד אחד אתה איש עסקים, איש הייטק, אבל אתה גם פעיל חברתי, אתה גם מנטור, אתה מחזיק המון המון זהויות. ובאמת לפעמים לא הכל הולך יד ביד, זה לא כזה פשוט. ספר לי סיפור שזה תפס אותך באיזה, לא יודעת, אי מוכנות כזה, או שהיית מופתע, או איך התמודדת עם להיות מנכ״ל ישראלי צעיר בעולם מאוד מאוד גדול ומורכב.
אז באופן כללי, החיים לא מכינים אותך לזה שאתה במידה מסוימת שגריר של ישראל. לי אולי אפשר להגיד שזה הכנה, כי אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה במשרד החוץ. אז נדדנו בעולם, ידעתי שיש איזשהו תפקיד גם להיות מסביר. אף אחד לא אמר לך את זה, כמו לבנות חברה ולהצליח ולהביא אותה להיות חברה ציבורית, אבל איפשהו תמיד הרגשתי. עוד במשרד הראשון שלנו, התנוע הקטן הראשון שפתחנו בבוסטון, שמנו דגל ישראל את הדגל הציבורית. סטייטמנט. לא אחרי אוקטובר 7 שמנו דגל ישראל. עוד לפני, יותר מ-15 שנה שמנו את שני הדגלים זה לתדלק. עובדים שהיו באים להתראיין, היו יושבים בקבלה ושואלים את הפקידה, אקסקיוז מי, מה זה הדגל כחול לבן הזה? והם אומרים, את הדגל ישראל זאת חברה ישראלית. אז במובן הזה עשינו הדברה ככה נמשכת. אבל בהחלט היו לי מצבים מוזרים עם השנים, בעצם צריך להדביר את ישראל. למשל, אחרי אוקטובר 7, כמה שבועות אחרי, הייתי בסינגפור, בשולחן עגול כזה, שיהיו שם שני שרים בממשלה הסינגפורית, מאוד אוהבת את ישראל גדול, מעריצה את ישראל, וכל מיני גופי תקשורת מקומיים, ושיחה מנומסת, ואז פתאום מישהו בכיר שם פונה אליי ואומר לי, אבל אודי, איך זה יכול להיות שישראל, המעצמה הטכנולוגית, לא עלתה לדעתה שתהיה תקיפה באוקטובר שני? ואז אני אודי מוקבי צריך להסביר את המודיעין הישראלי, את אמן, את כל זה, ובלעתי, ועניתי, הייתה לנו קונספציה, כמו שהייתה לנו ביום כיפור, אבל אנחנו עדיין מעצמה טכנולוגית, הרגשתי שאני צריך פתאום, שהם קצת זלזלו לרגע, וזו מדינה שמעריצה לי, אבל קצת זלזלו, האם אתם עדיין מעצמה טכנולוגית, ושזה על הכתפיים שלי לענות על זה? אז ככה פתחתי בגין מעצה כזאת, וטעינו, אבל אנחנו עדיין מעצמה טכנולוגית, תראו מה אנחנו עושים, ואחר כך הם חזרו וממרו שעל יום כיפור, הם לומדים במכללות הצבאיות שלהם, דל עם כיפור, זאת אומרת, ועל מה זה מיסקונספשן.
תאודי, זה מדהים, כי בעצם מה שאתה אומר, אנשי העסקים שמייצגים, אני אומרת, את היזמות ואת הרוח הישראלית, יש להם תפקיד, בין אם הם מקבלים אותו או לא, מבינים אותו או לא, מכינים אותם או לא, שהוא תפקיד גדול במיוחד בשלוש שנים האחרונות, זה בעצם לדברר את ישראל, להוציא אותנו, אני אומרת, עם ראש מורם, לאפשר לנו להמשיך קשרים, ואתם לא בקשר עם המדינה, ואף אחד לא מנחה, לא מבקש, לא נותן דף מסרים, או...
לא.
לא.
לגמרי אינסטינקטיבי. אבל שירה, אני אגיד לך, אפילו חובה להצליח בהסברה הזאת, במיוחד שאנחנו חברות טכנולוגיה, ויש איזו הילה חיובית, שהיא חלק מהסיבה שאתה תקנה מחברה ישראלית ולא מחברה מקומית, סינגפורית או בריטית או אמריקאית. אז אפילו הרגשתי שהתעשייה נשנת עליי, לא רק המדינה, אלא אני צריך להסביר את ולשמר את העילה הזאת, שהיא אמיתית בעיניי.
אני מסכימה איתך, ואני חושבת שזה בכלל לא אמירה שולית למי שיאזין ונמצא בנקודת קבלת החלטות שרלוונטית, שזה משהו לחשוב עליו ולשים את הלב, כי זה לא תמיד פשוט, וזה לא תמיד, כמו שאתה אומר, מוכן ונשלף מהלשון, גם אם אינטואיטיבית זה קורה לנו, זה משהו לחשוב עליו. זה בהחלט משימה גדולה, ואני יודעת ובטוחה שאתה עומד בה בגבורה. האם יש בו רגע שהרגשת שאתה צריך להמציא את עצמך מחדש, אם כמנהל ואם כמנהיג?
אולי כמעט כל יום. הייתי אומר ככה, בשלבים של החברה יש את השלב הכיפי הזה של הקמה, ויש רעיון, וחושבים שיש שוק, אחר כך מגייסים כסף ופתאום יש ציפיות, המעבר לארצות הברית ובניית שוק, ואחר כך משברים. ואני חושב שבמשבר אתה חייב להמציא את עצמך. היה את משבר שנות ה-2000, אחרי התפוצצות בועת ה.com, המשבר הפיננסי של 2008-2009, קוביד במידה מסוימת, פתאום כל העובדים נשלחים הביתה ואתה צריך להיות מנכ"ל, ואחרי אוקטובר 7. אני חושב שאני סופר את כל אלה ספציפית משברים שבהם אתה מתייצב מול העובדים, מול לקוחות, וחייב להמשיך להנהיג, וכל פעם לתמרן, הפוך כמה שאפשר, משבר להזדמנות.
תגיד, מישהו פנה אליך מישראל אחרי העסקה הגדולה להגיד לך מברוק, בשם השוק הישראלי או המדינה?
לא ציפיתי, לא חיכיתי, זה לא. כשאני חושב על זה, אני חושב שמרשות החדשנות כן, מרשות החדשנות מאוד התלהבו, ובנו, לא.
אני אגיד לך, אנחנו, אני אומרת שוב, זה כן מגיע לך רגע, זה רגע שנחת. הראשון שאמר לי על זה, הראשון מכל המעגלים והעולמות שאנחנו נמצאים בהם, זה הבן שלי. הבן שלי שהוא סטודנט לעסקים ופייננס, ועובד בוולת מנג'מנט, הראשון, באיזה כל כך מוקדם בבוקר, שאמרתי, איך זה? כי הוא בדיוק היה בחול, ואומר לי, ראית, קיבלת, הוא הרגיש גאווה, כאילו עכשיו אמרו לו, הדוד שלו עשה את עסקת חייו, ככה. וזה מה שאתה הבאת איתך, באמת אני אומרת, לא, בתקופה כל כך מורכבת, לנו, הישראלים והיהודים, ברגע הזה של חדשות טובות, ואני חושבת שגם אתה קיבלת המון מסרים, כאילו שאנשים אומרים לך, הבאת לנו חדשות טובות.
הרגשתי את זה, כשהייתי מיד אחר כך בארץ באוגוסט, וזה התפרסם ביולי, ומיד אחר כך בארץ, אני זוכר שנכנסתי לבית קפה, והיה להם, אני לא עושה להם פרסומת, אבל יש להם מסך של חדשות טובות. והיו מזמין לי קפה, ואני רואה אותי עם ההודעה על חברת נמכרה ב-25 מיליארד דולר. ובאמת, ובדוכני עיתונים וכולי, הרגשתי שממש תפס את ישראל גם בתקופה כזאת שצריכים גאווה וחדשות טובות, במיוחד שכן עמדנו על זה שיש נפחיות לסניף הישראלי, שהחברה הרוכשת יש לה נוכחות גדולה, פעלות, יש לה נוכחות גדולה בישראל, אז נפחים את הנוכחות הגדולה של סייבר רק בישראל, אז השילוב הזה הוא של סיפור שמח.
זה באמת כמו שאומרים, שאחרי שיש כאלה רגעים, זהו, החיים משתנים, או שבואו נספר רגע לכולם שבעצם החיים ממשיכים.
לגמרי, כמו שסיפרתי, זה לא היה חלום שלי, אז בעיקר, וגם כמוביל חברה ציבורית, זה איך לנהל את זה בשלב אחרי ההודעה, לקבל אישורים רגולטוריים ברחבי העולם, ולהתנהל כרגיל, ושהעובדים לא ייבהלו, ושכל יימשך כרגיל, אז המון, המון דברים של ניהול שוטף, ולעצמי, אני לא יודע, הייתה לי איזו הכנה כזאת של לא עוף על עצמי, לרגע, כמובן, וגם לא לשנות אורח חיים, אלא להתמקד בעיקר בלעזור לעובדים, למעגל שמושפע מזה, ולהמשיך כרגיל.
מהמם. אודי, ישראל, ארצות הברית, והסיפור היהודי, הקהילה היהודית שנמצאת בלב הקשר, גם בעולם העסקי, גם בעולם החברתי, ומעניין אותי רגע, לבקש ממך להגיד, איך אתה חושב שאנחנו הישראלים צריכים להסתכל על הקשר שלנו מצד אחד עם יהדות ארצות הברית, ומצד שני עם ארצות הברית?
וואו. אני מודה שעד היום אני לומד עד כמה דברים הם מגוונים, כשאומרים קהילה יהודית בארצות הברית וארצות הברית, עד כמה זה מגוון, אני לפעמים חווה אכזבות, ולפעמים אני חווה הרגשת שמחבקים אותי ואומרים, אנחנו כל כך גאים שסייבר רק ישראלית, ומה עשיתם פה מהקהילה היהודית, ומצד שני, תפיסות של דרחקות מישראל של חלק מהקהילה. אז אני כל כך חושב שכישראלים אנחנו צריכים להבין שהקהילה היהודית מאוד מגוונת, מורכבת, יש עבודה לעשות, וואו, לחבר אותם אלינו, יש גופים שהם כבר אפילו לא ציונים בתוך הקהילה היהודית, שזה קשה לי להאמין ואפילו להגיד את זה. והדבר השני, יש תלות והישענות חזקה של ישראל על ארצות הברית, ואנחנו צריכים אותם לטווח ארוך, ויש שם הרבה עבודה להחזיר אותנו לקונסנזוס. זה פשוט לא יאומן, אם אני אקח את כל השנים שאני כאן, אמרתי ש-I'm from Israel, זה היה סבבה, זה היה משהו טוב, והיום להגיד את זה ולהרגיש שחלק מהקהל כבר רואה בזה בעייתיות, בין אם זה קהל מגוון אמריקאי או בין אם זה קהל יהודי אפילו. אני אספר לך, קלט אותי על מצבים של הדברה. הייתי באיזשהו ארוחת ערב, שישה או שמונה אנשים, אחד מהם היה פוליטיקאי, ואולי היו שם, חצי מהם היו יהודים, ויהודי אמריקאי בשולחן, ליד הפוליטיקאי האמריקאי, אומר לי, אבל ברור לך שזה, שביבי ידע שתהיה התקפה ורצה שתהיה תקיפה בגלל המשפט שלו. ושוב, כמו שדיברנו קודם, מצאתי את עצמי, והוא יהודי, השואל. השואל עם הקונספירציה הזאת היה יהודי, ומצאתי את עצמי לימיני פוליטיקאי שאני רוצה להביא אותו אלינו. לוקח אוויר, מסביר לו שזה כמו להגיד שג'ון אף קנדי הזמין את הכדור. ככה, חיפשתי משהו בקונספירציה האמריקאית העמוקה, אמרתי לו, with all due respect, מה שאתה אומר, הוא קונספירטיבי, הוא כמו להגיד שג'ון אף קנדי הזמין את הכדור. ואז התחלתי להזמין. ובסופו של דבר, בסוף הארוחה, הוא ניגש אליי, הדבק אותי, אמר לי שהוא בן של ניצולי שואה, ותודה. אז זה מראה את המורכבות. בן של ניצולי שואה היה כל כך קונספירטיבי לקווי ישראל.
אני מזדהה עם התחושות האלה, כפי שאתה יודע, שבאמת המורכבות היא אדירה הרבה פעמים, אבל הרבה פעמים אני שומעת שהעולם העסקי זה מאוד מאוד אחרת, במיוחד בתחומים של הפייננס, של איפה שההייטק, שיש פחות חוויה של התמודדות עם הקשיים של מה שנקרא הציונות, אנטישמיות, זה נכון?
כן, אני מאוד דאג נוחף, אני ענה בעירייה הכללית, ואז גם בעירייה של הקהילה היהודית. מאוד דאג נוחף לבר שבע, אם פתאום נחווה איזשהו קושי עסקי או בעיה, היו כמה מדינות נקודתיות, טורקיה, מלזיה, שהן לא משמעותיות מבחינה עסקית, שפתאום הרגשנו כתף קרה, פה בארצות הברית שום דבר. ואני חושב שזה תודות למותג של החדשנות הישראלית, וגם הסייבר, שאנחנו חלק מזה. הסייבר הישראלי הוא הכי נושך, הוא הכי למוד קרבות, ואתה רוצה לקנות מישראלים, ובמובן הזה הכל המשיך כרגיל, ולא הסתרנו ולא כל דבר. קוננו למכה, היא לא הגיעה. בקהילה היהודית, אני חייב להגיד שזה גם, וזה משהו שאת קוראת לו, אני הרבה פעמים מדברת על קשרים, שההייטק הוא סוג של גשר. כלומר, הם רואים בו משהו טוב שיוצא מישראל, שהם מתחברים עליו, והוא טוב להם עסקי. הוא מייצר להם מקומות עבודה. יש מעגל ראשון של עובדים שעובדים בחברות ישראליות שמתרחבות לארצות הברית, ויש מעגל שני של ספקים ומפיצים שגם מתפרנסים יפה, לא רק מסייבר, גם צ'ק פוינט יצרה המון מפיצים מיליונרים ברחבי העולם, ומפיצים של הצלחה. אז יש בזה משהו ממש טוב. זה, זה, זה החיבור לווין-ווין, להצלחה הדדית.
מה רואים משם שלא רואים מכאן? כשאתה רחוק ואתה נמצא, אני אומרת, ביכולת לראות את הדברים בפרספקטיבה אחרת. מה רואים מהצד שלך שאנחנו פה לא רואים?
קודם כל, אני חי את החדשות הישראליות ברמה מוחלטת. גם ככה מתחיל הבוקר שלי. כל מה שקרה בכל תחום אזרחי נקרא לזה ישראלי, וגם את, את החדשות הכלכליות. אבל זה מסתכל מכאן, אני חושב של האמריקאי או האמריקאי יהודי או האיש הסכים, מסתכל על ישראל כאל מקרה אחת. הוא לא מבין, לא מבינים עד כמה אותו גיוון שדיברנו עליו שיש בארצות הברית, יש גם בין הישראלים, והם מייחסים לישראלים, לכולם, את הכל. מה שלא נכון לעשות, כמו שלאמריקאי, אתה לא תייחס כל החלטה פוליטית או כל חוק שיעבור או כל דבר, אתה לא תייחס את זה לאמריקאים, אתה תייחס את זה למנהיגות האמריקאית. אני מרגיש שהרבה פעמים מייחסים כל דבר שקורה לכל הישראלים, וזה סוג שזה, זה לא צודק, אבל לא יודעים את זה מהארץ. לא יודעים שכל דבר שנעשה מתקדים עליו ככולם אחראים עליו.
זאת אומרת, מישהו אומר מילה או מישהו עושה מעשה, אז זהו, כולם אמרו את המילה והמעשה משוח לכולנו.
כן, אפילו אם יש תקיפה של קיצונים ביהודה ושומרון, חושבים שהישראלים כולם קיצונים. אם יש, בעצם כל דבר מסתכלים על הגל, והרבה פעמים אני מסביר לאנשים, כמו שאתם אומרים שאתם מפרידים בין your government and your country, שזה באנגלית, תאפשרו גם לישראלים להגיד, הם אוהבים את המדינה שלהם, בלי קשר להחלטה פוליטית זו או אחרת.
ואם משהו בתפיסות שלך השתנו לאורך הזמן, אני לא אומרת ריחוק נפשי חלילה, אלא ריחוק גיאוגרפי, ריחוק, האם לישראלי שיוצא מישראל וגר המון המון שנים מחוץ לישראל, משתנה משהו בתפיסה, עם הישראלית, עם היהודית?
אני חושב שעוד יותר מתחזקת, כשאתה בארץ ואתה חי בעברית ונוסע בעברית ואוכל בעברית, ועוד יותר מתחזקת התפיסה של כמה חשוב, כמה היא לשמר את המדינה הזאת, וכמה היא נראית לך יותר שברירית מרחוק. ואני חושב שזה עוד יותר מתחזק. הרצון לשמר, הרצון להגן שזה קצת בפנים, אתה מרגיש לך שהכל בסדר.
יש פעם שהרגשת הכי רחוק מישראל, או הכי קרוב לישראל?
הכי קרוב זה בוודאי תשמע. הטלוויזיה לא נסגרה, אני במקרה התעוררתי בשלוש בבוקר באוקטובר 7, וראיתי שהוואטסאפ שלי עולה באש, ובזהו, פשוט כל מה שעבר על עם ישראל, וכל נושא החטופים, חיינו את זה, הדבקנו פה כרזות, כמובן הייתה פה התגייסות של הישראלים עם חמלים, עם לשלוח דברים, עם תרומות, אני חושב שזה היה נקודת קרבה מאוד גדולה, גם לקהילה היהודית, זה היה מאוד יפה לראות. ריחוק, אני חושב שבהפיכה המשפטית, או שנקרא לזה, וביום הזה של פיתורי גלנט, הרגשתי, וואו, למה עושים את זה לעצמנו?
זאת אומרת שעדיין הנושאים הפנימיים מאוד מפעילים, גם אם גרים רחוק.
כן.
זה במילים אחרות, מה שאני שומעת ממך.
כן, אני חושב שאולי מה שהרגשתי, זה אולי, אני פעם ראשונה חושב את המחשבה הזו שירה, זה שאולי מה ששגריר מרגיש, במובן שהוא נמצא, הוא, נמצאים, מייצגים את ישראל בגב, והיא תוקעת לעצמה סכינים בגב. מה, בשביל מה? בשביל מה לפרק מבפנים? זאת הייתה תחושה של, אפשר לקרוא לזה הסתכלות עם קצת ריחוק.
מה אתה רואה את התפקיד שלך בתוך המסוע הרחב הזה של הקשר והגשר? אתה רואה שלך יש תפקיד בתוך זה?
כן, ואיכשהו גם המומנטום גורר אותי לזה, אני יותר ויותר מייצג את ישראל גם הצטרפתי פה לארגון היהודי הגדול, CGP.
מזל טוב!
כן. וגם מסוג שלא יכולתי להגיד לא, יש לך הזדמנות להיות בין הישראלים שיושבים ועוזרים להתפות את מה שקהילה יהודית עושה בהקשר של ישראל, אז אני יותר ויותר התחברתי. אז זה גם יותר ויותר יותר שאני מדבר בכנסים שהמטרה היא כבר לא שאני מנסה לקדם את החברה שלי, אלא מקדם את ישראל, מקדם את ההייטק הישראלי. סתם לדוגמה, יצרנו ארגון ללא מטרות רווח כאן בבוסטון שעוזר לחברות ישראליות להתרחב ולמצוא שותפים עסקיים ולהצליח פה. כמו pay it forward, כאילו לעזור לחברות ישראליות אחרות להצליח, אבל האפקט הוא טוב לישראל.
מהמם. ושאלה לסיום, אודי, עצה לצעיר או צעירה בתחילת דרכם, ישראלים שיש להם את החלום הגדול, מה הם צריכים לקחת איתם, לזכור או להביא איתם לארצות הברית?
וואו. אוקיי, קודם כל, אם באמת, אנחנו באנו בשביל באמת להרחיב את החברה ולבנות חברה בינלאומית. הייתי אומר שאם זאת המטרה, אז לזכור שזה מסע מאוד מורכב. יש ריחוק מהמשפחה הרחבה, מגדלים את הילדים בלי סבא וסבתא. יש לזה ממש מחירים. בדרך כלל אני אומר לאנשים, שימו שעון מעורר, לפני הבר מצווה, בת מצווה של הילד, לעשות חושבים טוב טוב טוב, אם אתם נשארים עדיין בארצות הברית, או שזה חזרה, בגלל שאלה צמתים, אלה צמתים בחיים. אז זה ככה היצא ביותר אישי. ברמה העסקית, ההצלחה של סייברק הייתה עבודה קשה לאין שלו. נסיעות אינסופיות, שדות תעופה, לפספס חיבורים, ניסוע לכל כנס שאפשר, למצוא כל לקוח מתחת לאדמה, זה עבודה קשה. לזמות זה עבודה קשה, וצריך להיות עם סיבה אמיתית, עם רעיון ממש טוב, עם סיבה ממש אמיתית ונחישות.
ואני אוסיף בעיקרות שלי איתך עם הרבה הרבה ענווה, וזו צדה חשובה לדרך, במיוחד בימים אלו. אני רוצה להודות לך על שיחה חשובה ומרתקת, על עבודה יסודית, על זה שהבאת לנו באמת רגעי נחת ואושר, ועל זה שאתה מי שאתה, ותמשיך לייצג אותנו בכל מובן אפשרי.
תודה רבה.
תודה. הדודים מאמריקה.